ב-18 ביוני התקיימו הבחירות לנשיאות איראן, שבהן יוכרע מי יחליף את חסן רוחני, שמסיים את תפקידו אחרי שתי קדנציות. מה מסתמן בבחירות האלה, בשונה מבחירות קודמות, מי הם המועמדים, ואולי אפילו נדבר על מועמד אחד מוביל, ואיך זה מתקבל בציבור הרחב, ואיך זה עשוי להשפיע על יחסי הבינלאומיים של איראן, בדגש על סוגיית הגרעין. עימנו בכל הנושאים האלה, דוקטור רז צימת, המומחה שלנו לאיראן, שלום רב רז.
שלום, שלום.
לפני שנגיע לקו הגמר של המרוץ הזה, אני רוצה להתעכב על נקודה אחת, והיא הליך פסילת מועמדים. שזה דבר שאנחנו מכירים, גם ממערכות בחירות קודמות, אבל השנה עושה רושם שהיו קריטריונים מחמירים במיוחד, או ממש עם פינצטה, בחרו מועמד מועמד. ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה אתה מבין מההליך הזה, לגבי העדיפויות של המנהיג הפעם, ואיזה השפעות יש לכך בקרב המתמודדים?
תראה, סינון המועמדים על ידי מועצת שומרי החוקה, שלטובת המאזינים והצופים נזכיר, זו מועצה של 12 אנשי דת ומשפטנים, חלקם מומחים למשפט, חלקם מומחים להלכה, הם כולם נבחרים, ממונים בצורה כזו או אחרת, חלקם ישירות, חלקם באופן עקיף על ידי מנהיג איראן, והמועצה הזו, אחד התפקידים המרכזיים שלה, זה באמת לעבור על כל רשימת המועמדים בבחירות, גם לפרלמנט, גם לנשיאות, ולפסול מועמדים, גם על בסיס שיקולים לכאורה יותר אובייקטיביים, של השכלה, של היעדר תיק פלילי, ניסיון ניהולי, אבל גם על בסיס שיקולים של מה שנקרא נאמנות לערכי המהפכה. שזה כמובן מאפשר להם לפסול כל מי שהמשטר איננו מעוניין שיהיה מועמד בבחירות. עכשיו, פסילה גורפת של מועמדים זה משהו שאנחנו מכירים היטב מכל מערכות הבחירות באיראן בעצם מאז המהפכה האסלאמית, או כמעט...
רוב המועמדים בדרך כלל מוצאים את עצמם בחוץ אחרי
השאלה? בוודאי, בבחירות הקודמות, למשל, ב-2017 היו 1,600 ומשהו מועמדים, מספר C, ובסוף נותרו פחות מ-10. זאת אומרת, בדרך כלל משאירים בין 5 ל-10 מתוך מאות, לפעמים אפילו יותר מזה. מה שחריג במערכת הבחירות הזו, שהם לא הסתפקו, המועצה לא הסתפקה רק בפסילה של מועמדים, אם תרצה, יותר רפורמיסטיים, יותר מתונים. הפסילה הדרמטית ביותר הייתה פסילה שהפתיעה לחלוטין גם את האיראנים עצמם, וזו פסילת מועמדותו של עלי לריג'אני. עלי לריג'אני, למי שאיננו מכיר, הוא שימש לא רק כיושב ראש הפרלמנט האיראני עד הבחירות האחרונות שהיו ב-2020, הוא ממש נחשב לבשר מבשרה של המהפכה, הוא שמרן, הוא מילא תפקידים בכירים
במשפחה ידועה.
משפחה ידועה, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי. הוא זה שניהל בשנתיים האחרונות בעצם את המסע ומתן עם סין על אותו הסכם ארוך טווח ממשך 25 שנים, מטעם מנהיג איראן. כלומר, לא מישהו שאתה יכול להיות שיחשד כמישהו שהוא לא נאמן למשטר, והוא בכל זאת נפסל.
אז מה הסיפור?
הסיפור הוא שלריג'אני בשנים האחרונות כיושב ראש פרלמנט, ראשית הוא תמך בנשיא רוחני, הוא תמך במדיניותו של הנשיא רוחני, הוא נחשב כשמרן פרגמטי. וההערכה היא שהמשטר רצה, מסיבות שמיד אפרט, לוודא שהשנים הקרובות הולכות לעמוד בסימן של מישהו אחר, של אברהים רייסי, שנדבר עליו כאיש דת שמרני מוביל, שהוא זה שיהיה נשיא איראן, גם כדי לצמצם עד כמה שניתן כל אפשרות לאיזושהי הפתעה. הם לא רצו לקבל שמרן, שהוא אמנם שמרן, אבל הוא שמרן מתון, שעלול פתאום להפתיע בכל מיני יוזמות לפתיחות אזרחית או אחרת, וגם הם כבר מסתכלים על היום שאחרי חמינאי. וצריכים לזכור, okay. חמינאי הוא כבר בן 82, הוא לא בריא במיוחד, ההנחה הרווחת היא שבמהלך 8 השנים הקרובות של שתי הקדנציות של הנשיא הקרוב, יש סיכוי לא רע שהוא ילך לעולמו, והמשטר רוצה להבטיח שבתקופה הכל כך רגישה הזו, השמרנים שולטים על כל מוקדי הכוח המרכזיים באיראן, ובעיקר שלאותו רייסי כנשיא, אולי תהיה אופציה יותר טובה להתמודד, אם אכן זה יהיה רלוונטי, כיורש פוטנציאלי למנהיג הנוכחי, לחמינאי.
אז הזכרת את אברהים רייסי, נגיע אליו כמובן, אבל לפני שנגיע אליו, רק כמה מילים על אלה שלצידו הגיעו לקו הגמר. בעצם, מה אפיין אותם? אולי מה ההבדלים העיקריים ביניהם? עד כמה שאפשר לדבר על הבדלים?
אז נכון לשעה זו, אנחנו מקליטים ביום שלישי בבוקר, אבל זה יכול להשתנות עוד בימים הקרובים. יש כרגע 7 מועמדים סופיים, אחד מהם זה אברהים רייסי שנדבר עליו. יש עוד 5 מועמדים, ארבעה מועמדים נוספים שמרנים גם הם, אין טעם לפרט, אחד מהם זה מי שהיה מפקד משמרות המהפכה רזאי, אחד מהם זה סעיד ג'לילי ששימש כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי ומנהל המסע ומתן הגרעיני, ועוד שניים שבאמת אין צורך לזכור והם כנראה גם יפרשו ברגע האחרון לטובתו של רייסי. שניים מתוך שבעת המועמדים הם מועמדים שנחשבים ליותר, לא הייתי אומר רפורמיסטים, אבל הם יותר פרגמטיים, אחד הבולט זה מי שכיהן עד לאחרונה כנגיד הבנק המרכזי של איראן תחת ממשל רוחני, אבל בסופו של דבר צריך להיות באמת, הייתי אומר כמעט נס, על מנת שאחד מהם יזכה בתמיכה שתאפשר לו לזכות. הייתי אומר שההישג האופטימלי שמישהו יכול לחשוב עליו, שלא ניצחון סוחף של רייסי כבר בסיבוב הראשון, זה באמת תוצאה שתחייב את רייסי להתמודד בסיבוב שני, משום שעל פי החוקה באיראן, הנשיא חייב לזכות ב-50% לפחות מהקולות בסיבוב הראשון. אם רייסי לא יזכה בזה, וזה נגרע לסיבוב שני, זה כבר הופך לתת המצב לסל יותר בעייתי. אני כרגע מתקשה לראות שאפילו התרחיש הזה מתקיים.
בשנים עברו, במערכות בחירות קודמות, התעניינו מאוד באימותים שנערכו לקראת הבחירות. יש משהו מעניין באימותים האלה השנה?
הם מאוד משעממים, אבל זה תמיד היה. אבל הדבר אולי היותר דרמטי והיותר משמעותי זה שזו פעם ראשונה מה שאני זוכר את האימותים הטלוויזיונים שאין שום התייחסות לנושאי חוץ. שזה מעניין. למעשה מנהיג איראן חמיני לפני האימותים הטלוויזיונים בנאום שהוא נשא, אמר, אתם אל תדברו על מדיניות חוץ. מדיניות חוץ
זה... הוא מטיל וטו על השיחה בנושא.
כן, הוא גם מטיל וטו על המתמודדים והוא גם מטיל וטו על הנושאים. מדיניות חוץ הוא אמר, זה לא קשור לנשיא, זה לא מעניין את הציבור, אתם תדברו רק בנושאים שהנשיא באמת מופקד עליהם וזה עניין מדיניות פנים. וזה יצר באמת מצב די אבסורדי, כי אי אפשר לדבר...
כל הסנקציות.
בדיוק, אי אפשר לדבר שלושה אימותים על כלכלה, שזה באמת הנושא החשוב והמשמעותי ביותר, אבל אי אפשר לדבר על כלכלה באיראן מבלי לדבר על הסכם הגרעין ועל הסנקציות, אז הזכירו פה ושם את ה-JCPOA, את הסכם הגרעין, אבל באמת שעות ארוכות ומיידות.
זו פרזה, והשאלה העיקרית היא איך זה ישפיע בציבור, אבל רגע, לפני הציבור, בואו נעשה סדר, אברהים רייסי, מאיפה הוא הגיע, איזה מסלול הוא עבר, ולמה הוא?
טוב, אז קודם כל רייסי לטובת מי שזוכר, התמודד כבר בבחירות, הוא התמודד בבחירות הקודמות ב-2017 נגד רוחני, והוא לא זכה, הוא זכה בקרוב ל-40% מהקולות, לעומת קרוב ל-60% מהקולות שרוחני זכה. רייסי הוא איש דת שמרן שכמעט את כל הקריירה שלו עשה ברשות השופטת. זאת אומרת, אין לו ניסיון צבאי, הוא לא בא משורות משמרות המהפכה, אין לו גם ניסיון פוליטי-מדיני, הוא אחרי המהפכה מהר מאוד השתלב ברשות השופטת וכיהן בשורה של תפקידים ברשות השופטת, כולל תפקיד מאוד מעורר מחלוקת שהוא שימש בו במחצית השנייה של שנות ה-80. ב-1988 הוא בעצם שימש כסגן התובע הכללי של טהרן, שזה תפקיד שזכור לו עד היום, משום שזו הייתה השנה שבה הוצאו להורג בבתי הכלא באיראן אלפי אסירים פוליטיים.
הוא חתם על הצווים.
הוא היה אחד מאותה ועדה מצומצמת של שלושה אנשים שחתמו על הצווים. לאחר מכן הוא קודם ברשות השופטת, שימש כסגן ראש הרשות השופטת. בתקופה מסוימת, עד למינויו לפני כשנתיים כראש הרשות השופטת, הוא שימש כמופקד על קרן צדקה מאוד גדולה בעיר משהד. אבל באמת אפשר לומר שאת כל התפקידים שלו הוא עשה ברשות הזו.
מה אנחנו יודעים עליו כפוליטיקאי?
אנחנו לא יודעים עליו כפוליטיקאי, הוא לא היה פוליטיקאי. הוא היה
אפילו לא התמודד או ניסה להביע ביקורת על מדיניות במסגרת האמירות הפומביות שלו?
רייסי משקף את הקו הברור, הנאמן מאוד למנהיג איראן חמיני. זאת אומרת, לא זו בלבד שהוא לא רפורמיסט והוא לא מתון.
כלומר, כנגד הגישה של רוחני.
אלא בשונה מרוחני, שהוא מה שנקרא שמרן פרגמטי, שהוא אימץ קו שהוא קצת יותר מתון גם בנושאי חוץ. רוחני לא פסל מעולם אפשרות לדיאלוג עם האמריקאים. רוחני דיבר על קצת יותר פתיחות אזרחית בתוך איראן, יותר זכויות נשים, פחות אכיפה של קוד הלבוש האסלאמי. רייסי הוא שמרן, הייתי אומר כמעט שמרן דוגמטי, כלומר עמדות אנטי-אמריקאיות מאוד בולטות, האמירה שלו, התפיסה שלו שהיא זהה לזו של חמיני, את הסנקציות אי אפשר להסיר, אפשר לכל היותר לנטרל, ולכן צריך לאמץ מדיניות של כלכלת התנגדות שמשמעותה הפחתת התלות במערב ויותר פיתוח של יכולות כלכליות עצמאיות, יותר איסלאמיזציה של המערכת האיראנית, פחות שילוב של נשים בכלכלה האיראנית, כל מה שאנחנו מכירים מהממסד הדתי השמרני באיראן, זה רייסי, בכך הוא בדיוק הוא עוצב בדמותו של המנהיג הנוכחי של איראן, ולא סתם השאירו אותו כמועמד מוביל, כי הוא מסמל המשכיות.
אז על ההמשכיות אנחנו נדבר אחר כך, אבל עכשיו לגבי הצד שכנגד, או הצדדים שכנגד, הציבור והמחנה המתון, כמנטוי רפורמיסטי, מה אנחנו שומעים מהם בימים האחרונים, ועד כמה אנחנו מתקרבים למצב שבו תהיה החרמה של הבחירות, אולי אפילו יותר מפעמים קודמות, האם זה תרחיש אפשרי בעיניך, ואיזה סוג של תגובות אתה מקפל, גם מקרב מועמדי המחנה השמרני שנפסלו ובהם לריג'ני, שמענו דרך אגב גם בימים האחרונים את אחמדינג'אד, אני לא יודע אם חשוב לציין גם אותו, אבל מה הקשת של התגובות שאנחנו שומעים בימים האחרונים?
תראה, אחמדינג'אד, הייתי אומר, אולי הוא היחיד מבין הרגע שנפסלו, שאמרו בצורה מאוד ברורה וחד משמעית, אני מחרים את הבחירות, שזו אמירה מאוד, מאוד משמעותית בהקשר האיראני. לעומת אחמדינג'אד, אפילו לריג'ני, שבא וכתב מכתב למועצת שומרי החוקה ולמנהיג, וביקש שיפרסמו את הנימוקים, למה פסלו אותו, בסוף הוא לא צעד צעד אחד קדימה וקרא להחרים את הבחירות. זה עניין משמעותי. אבל אנחנו יודעים לפי סקרי דעת קהל שמתפרסמים, כולל בימים האחרונים באיראן, את שיעור ההצבעה צפוי להיות מאוד נמוך. מה זה נמוך מאוד? רק לשם השוואה. ברוב מערכות הבחירות לנשיאות באיראן, שיעור ההצבעה היה בסביבות ה-70%. לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. שיעור ההצבעה הכי נמוך מאז המהפכה האסלאמית נרשם ב-1993 עם קצת יותר מ-50%, וזה היה מאוד חריג. סקרי דעת קהל מדברים היום על שיעור הצבעה סביב ה-40%.
רוב הציבור האיראני יצביע ברגליים.
בדיוק, רוב הציבור האיראני לא יצביע, אפשר כמובן לפרסם נתונים אחרים.
אמירה מאוד קשה, אם אכן כך.
תראה, אבל זה משקף תהליך שאני חושב שאפילו באולפן הזה כבר דיברנו עליו, של פער שהולך וגדל בין הציבור האיראני לבין המשטר, של חוסר אמון גובר במערכת. אגב, זה חוסר אמון לא רק כלפי השמרנים, זה חוסר אמון כלפי שני המחנות הפוליטיים המרכזיים, גם כלפי הרפורמיסטים, רוחני, בסופו של דבר, הוא היה אכזבה. הציבור האיראני תמך ברוחני, הצביע לרוחני גם ב-2013 וגם ב-2017, והשורה התחתונה היא שמבחינתם הוא לא סיפק את הסחורה. זה לא משנה האם הוא לא סיפק את הסחורה בגלל שטראמפ החזיר את הסנקציות, בגלל שחמינאי לא נתן לו, או בגלל סיבות אחרות. השורה התחתונה, הוא הבטיח סגסוג כלכלי או שיפור כלכלי, זה לא קרה. הוא הבטיח לשחרר את שני מנהיגי האופוזיציה הרפורמיסטים ממעצר הבית, זה לא קרה. הוא הבטיח לשלב נשים כשרות בממשלה, הוא לא עשה את זה. ולכן התחושה היא שאין, מלכתחילה אין יותר עבור מי להצביע, וברגע שהופכים את מערכת הבחירות לבחירות שיש את רייסי ועוד שישה מועמדים שאין להם באמת שום סיכוי להיבחר, אז ברור שהמוטיבציה להצביע הולכת ופוחתת, ולכן אני מניח שנראה שיעורי הצבעה מאוד מאוד נמוכים, אבל אני אומר, כנראה שאת המשטר הזה לא כל כך מטריד.
אוקיי, את המשטר לא, אבל אתה יודע, שואל את עצמו הבן אדם הסביר ששומע את כל מה שאתה מתאר כאן בצורה מדויקת לגבי פני הדברים באיראן נכון להיום, שואל את עצמו, איך זה יכול להיות שזה לא מקים אופוזיציה? זאת אומרת, מדינות כמו סוריה, עיראק השכנה דרך אגב, אנשים מתים ברחובות, ובאיראן זה לא מגיע למצב, אולי נחזור בסוף למה שהיה ב-2009 כאיזשהו מקרה ייחוס, אבל איך זה יכול להיות שגם במצב הזה שהאמון הוא כל כך בשפל, והמצב הכלכלי כל כך גרוע, ומועמדים גם המחנה שנמנה על כביכול תומכי הקיצונים שבמשטר, הם נדחקים מצידה, איך זה יכול להיות שזה לא מוביל להתארגנות של כוח אופוזיציה?
אז ראשית, אני אוהב לדבר על אופוזיציה באיראן, אני אוהב לדבר יותר על תנועת המחאה באיראן, כי זה לא בהכרח אופוזיציה, לא כמי שיוצא למחות נגד המצב הכלכלי זה אופוזיציה. אבל א', היו תנועות מחאה. אני מזכיר, בסוף 2017 הייתה תנועת מחאה גדולה באיראן על רקע המצב הכלכלי. היו את מהומות הדלק בסוף 2019, עם מאות אלפי אזרחים איראנים ברחובות. בתחילת 2020, אחרי פרשת המטוס האוקראיני שהופל בטעות על ידי משמרות המהפכה, שוב ראינו אזרחים איראנים ברחובות, ואז פרצה הקורונה. עכשיו, הקורונה היא ללא ספק גורם שעיכב בצורה מאוד משמעותית את היציאה לרחובות, ולכך כמובן צריכים לזכור את הדיכוי. אנחנו ראינו את מהומות הדלק, המהומות המשמעותיות האחרונות באיראן, כשבתוך שבועיים המשטר טווח בין מאות לאלפים בודדים של מפגינים. אני לא פוסל אפשרות שאנחנו נראה חידוש של תנועת המחאה, אבל בסופו של דבר אתה צריך לבוא ולומר, התחושה הזאת של ייאוש, התחושה של תסכול, התחושה שאין יותר מה לעשות, מצד אחד יכולה להביל ליציאה לרחובות, אבל מצד שני אתה רואה דווקא את הכיוון ההפוך. באמת אין מה לעשות, באמת אין סיכוי לשנות את המשטר. גם אם עכשיו נצא לרחובות ולהפגין, אז במקרה הטוב זה לא יביא לשום שינוי, ובמקרה הרע אנחנו עלולים למצוא את עצמנו או בבתי הכלא או במקום רע הרבה יותר. אז לא נלך להצביע, נמשיך באסקפיזם, נמשיך להחזיק מעמד, לשרוד כלכלית, לעבוד ב2-3 עבודות כדי לגמור את החודש. הצעירים ינסו להגר מאיראן. זה מה יש, זה המצב שבו הם חיים, ולכן התחושה של ייאוש ותסכול לא בהכרח מוביל אנשים לצאת לרחובות, למרות שגם זה יכול לקרות, הוא גם יכול להביא לתוצאה בדיוק הפוכה.
אז היה רגע אחד ב-2009 שבו היה נדמה כאילו יש תפנית בסיפור הזה. נזכיר אולי בקצרה מה קרה אז, על רקע
ב-2009 אחמדינג'אד עמד לבחירה נוספת, בשבועות שלקראת הבחירות נראה היה שמועמד, אחד משני המועמדים המובילים הרפורמיסטים, האמיתיים, באמת היו רפורמיסטים, זה לא כמו רוחני שהוא שמרן מתון, הם באמת היו רפורמיסטים שרצו להביא שינויים מסוימים בתוך איראן, בעיקר רפורמות אזרחיות, והמועמד המוביל מיר חוסיין מוסאווי טען שהוא זה שזכה בבחירות ושהמשטר בעצם זייף את תוצאות הבחירות. זו הייתה הנקודה שבה הציבור האיראני הרגיש שבאמת התערבו, המשטר התערב בדרך היחידה שיש לציבור האיראני להשפיע, וזה באמצעות מערכת הבחירות לנשיאות. ואז פרצו אותן מהומות שבאו בגלים, נמשכו כמה חודשים, לאחר מכן הפסקה, והוחדשו שוב ב-2011, מה שנקרא המהפכה הירוקה, עם מאות אלפי צעירים וצעירות באיראן שיצאו לרחובות. מה שאין היום והיה אז, okay. זה התקווה. ב-2009 באמת הציבור האיראני הרגיש, במיוחד לקראת הבחירות, שהנה, יש פה תקווה להשפיע, יש פה תקווה להעלות נשיא שבאמת הולך להביא איזשהו שינוי, למרות שהם היו למודי ניסיון מחתמי, שגם הוא היה רפורמיסט וגם הוא ניסה להשפיע ולא הצליח. אבל הייתה פה עוד תקווה מחודשת, וברגע שהמשטר לקח להם את הדבר הזה, הם יצאו לרחובות. הפעם אין תקווה.
בגלל הניסיון שהם נולדו אז?
בגלל כל ההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות, שאפילו נשיא כמו רוחני, שהרפורמיסטים תמכו בו, לא הצליח לממש את ההבטחות שלו, בגלל ש... תראה, אפילו אם לריג'ני היו מאשרים לו לרוץ בבחירות, בסוף, מי זה לריג'ני? זה שמרן. זה לא רפורמיסט, זה אפילו לא רוחני.
לא כדאי להתאמץ בשבילו.
ולכן בשביל מה, אז אין תקווה, אין אפילו ציפייה לשינוי, ולכן אני פחות חושב שאנחנו נראה את אותם מראות שראינו ב-2009. גם שוב, אין ספק שהמשבר הכלכלי והקורונה והדיכוי החריף של המשטר משפיעים.
דרך אגב, מה עלה בגורל מנהיג או מנהיגי המרד אז?
שני מנהיגי האופוזיציה, קרובי ומוסאווי, עד היום הם נעצרו ב-2011, ומאז הם נמצאים במעצר בית. רוחני הבטיח לפעול לשחרורם, מסיים קדנציה של 8 שנים, והם עדיין במעצר בית.
טוב, בוא נתמקד עכשיו בענייני חוץ בהקשר הזה. זאת אומרת, לפני ואחרי מערכת הבחירות אנחנו נמצאים בסיבוב שנחשב אחרון של השיחות כביכול.
כנראה שלא.
ככה מציגים את זה לפחות בתקשורת. של השיחות בווינה בין נציגי איראן, בתווך נציגי האירופים ובצד השני אמריקאים. ויש ניסיון משמעותי לחזור להסכם הגרעין. קודם כל, איפה זה עומד כרגע?
זה עומד כרגע ששני הצדדים כנראה, האמריקאים בוודאי, האיראנים, אני מעריך שרוצים לחזור להסכם הגרעין, לא בכל תנאי. אבל יש עדיין חילוקי דעות, יש חילוקי דעות גם סביב סוגיית הסנקציות, אילו סנקציות בדיוק יוסרו ואילו סנקציות לא יוסרו, האיראנים דורשים הסרה מוחלטת, מלאה, כל הסנקציות שהוטלו על איראן בשנים האחרונות תחת טראמפ יוסרו, האמריקאים אומרים לא, יש סנקציות שהוא לא הוטלו בגלל נושא הגרעין, אלא בגלל סוגיות של תמיכה איראנית בטרור, זכויות, הפרת זכויות אדם, אותם אנחנו רוצים להשאיר, ויש ויכוח גם סביב הנושא של איך בדיוק לגלגל לאחור את יכולותיה הגרעיניות של איראן. כלומר, מה לעשות למשל עם אותן צנטריפוגות מתקדמות שהאיראנים התקינו בשנה האחרונה? האם הם צריכים להשמיד אותם, או האם הם מספיק שהם ישימו אותם עכשיו באיזשהו מחסן? יש על זה ויכוח, חילוקי דעות, ולכן גם האיראנים עצמם אומרים, זה לא יהיה הסבב האחרון, לא יהיה ניתן להגיע בסבב הזה להסכמה, חזרה להסכם הגרעין, אבל עדיין מדברים על טווח של מספר שבועות שכנראה במסגרתם יהיה ניתן לחזור להסכם הגרעין המקורי של 2015.
עכשיו, ייבחר נשיא שלא יהיה רוחני, ונניח שזה יהיה באמת אברהים ראיסי, מה בכוונתו לעשות בעניין הזה? כי זכותו גם להחליט תשמעו, הנהגה חדשה, ממשלה חדשה, אני פועל אחרת. מה אנחנו מבינים ממנו?
לא, אז אגב, זו איננו זכותו. הנשיא באיראן איננו מקבל החלטות בנושא מדיניות חוץ אסטרטגי. מי שמקבל החלטות באיראן זה מנהיג איראן והמועצה העליונה לביטחון לאומי, שהנשיא אומנם עומד בראשה, אבל הוא לא מקבל החלטות. מי שמקבל החלטות, החלטות מתקבלות בנושאים האלה באופן קונצנזואלי. ולכן ראיסי לא יכול עכשיו על דעת עצמו לבוא ולומר, אני לא חוזר להסכם הגרעין, אם חמינאי חושב אחרת. אגב, ראיסי תומך בחזרה להסכם הגרעין. הוא אמר, אני לא מתכוון, אני לא מתנגד לחזרה להסכם הגרעין, הוויכוח הוא מה,
אז מה בעצם ההבדלים?
ההבדל יכול להיות בסגנון ניהול המסע ומתן. אני חושב שפה הסוגיה המרכזית בעיניי, זה האם באמת יהיה ניתן להגיע להסכמות בווינה, לא עד ה-18 ביוני, זה לא יקרה, אלא עד השלישי, לדעתי, באוגוסט, שזה המועד שבו הנשיא שיבחר, אולי כנראה ראיסי, ייכנס לארמון הנשיאות בטהרן. אם מגיעים להסכמות עד אז, אז אין בעיה, אז יש הסכם גרעין, חוזרים להסכם הגרעין המקורי, ראיסי נכנס בעצם עם הסכם שכבר חזרו אליו, תמיד הוא יוכל אגב להגיד, ההסכם הוא לא טוב, אבל זה רוחני, ולכן כן. זה לא אני, והוא מתמקד בענייני פנים כמו שמצפים מנשיא. אם לא יגיעו להסכמות עד אוגוסט, זה כבר עלול להיות מעט בעייתי, משום שבמיוחד אם יהיה צורך בניהול מסע ומתן באמצעות צוות חדש, שהוא פחות מנוסה, שהוא כנראה יותר רדיקלי. נניח עכשיו ראיסי מקבל החלטה, שזריף הרי לא יהיה שר חוץ שלו, הוא עכשיו מקבל החלטה שאותו סעיד ג'לילי, הקיצוני, הוא שר החוץ והוא מנהל את המסע ומתן, לא יהיה פשוט לנהל מסע ומתן עם צוות כזה, אני לא פוסל אפשרות שבו בתקופת ביניים, כמו שאצלנו בנט ממשיך לפחות בתקופה הקרובה לנצג את ראש המל"ל הנוכחי, להבדיל כמובן, אז יכול להיות שגם יבוא ראיסי, ואומר, אני לפחות בשבועות הקרובים לא משנה צוות המסע ומתן, הרקצ'י, סגן שר החוץ, ממשיך לנהל את המסע ומתן ומגיעים להסכמות. אם זה לא יתקדם, אם לא תהיה הגעה להסכמה בווינה, זה יכול להיות בעייתי בסגנון של ניהול המסע ומתן, למרות ששוב, החלטות מתקבלות ברמה המדינתית. לא על ידי בן אדם אחד, אבל באישורו של חמיני.
ואם נסכם את הדיון הזה ש... התחיל בהכנה לקראת הבחירות שמתקיימות בימים אלה, ומגיע בסופו של דבר גם לעניין הסכם הגרעין. עד כמה בעצם אנחנו יכולים לצפות לאיזשהו שינוי באיראן, בגלל האירועים הפנימיים, שינוי שיכול אולי גם להוביל להקצנה, בוא נגיד בזירה האזורית, בזירה הבינלאומית באופן כללי, או שלדעתך, על סמך כל מה שאתה מכיר מהמסע ומתן, מהיחסים עם המדינות השכנות וכולי, סביר להניח שמה שהיה זה מה שיהיה.
תראה, בתחום הפנימי יכול להיות שנראה קצת הקצנה. קצת. זה לא שאיראן עד היום הייתה דמוקרטיה ליברלית וחילונית. אבל יכול להיות שמבחינת אכיפת קוד הלבוש האסלאמי, מעמדן של נשים, חברה אזרחית באיראן נראה הקצנה. לגבי מדיניות הגרעין כבר אמרנו, ההחלטה מתקבלת מעל לנשיא. מדיניות אזורית, תראה, כל מה שצריך להבין, כל מה שצריך לעשות זה לחזור לאותה קלטת שאני חושב שדיברנו עליה.
של זריף.
של זריף.
כן,
זריף בקלטת, ברעיון שהוא נתן ולא אמור היה להתפרסם לפני מספר שבועות שהודלף לתקשורת הגולה, נשאל על מדיניותה האזורית של איראן, ואמר בצורה ברורה וכנה מאוד, מי שקובע את המדיניות האזורית של איראן, זה משמרות המהפכה, זה לא הממשלה. ולכן, גם כאן, ראיסי, אין ספק, עמדותיו קיצוניות יותר, רדיקליות יותר, גם בנושאים בינלאומיים, גם בנושאים אזוריים, עמדותיו הם כעמדותיו של חמינאי, בסופו של דבר, מי שמקבל החלטות, ומי שמממש את המדיניות האזורית של איראן, זה לא הנשיא, זה משמרות המהפכה. זה לא אומר שלא נראה איזשהו שינוי, משום שכן לנשיא יש השפעה על תהליכי קבלת ההחלטות, אבל בסופו של דבר היעדים האסטרטגיים, האסטרטגיה כוללת, נקבעת מעליו, ולכן אני לא צופה פה איזשהו שינוי מרחיק לכת.
תודה רבה רז.
תודה רבה.